weiter im Rabbi Tashi aus seinem Saal des Chutz. Adina bat Sheva bat Nechakitl. Nasya Tamar bat Elisha bat Tova. והרב אלכסנדר ישראל בן חי אמרת אנחנו נלמד בסייעת דשמיא על עניין הקדים שקליהם לשקליו בכוח אותה מטבע של אש על פי תורתו של הגון רבי משה שפירא זצ"ל. כתוב במדרש במדבר רבה י"ג ויהי ביום כלות משה אמר רבי יהודה בן סימון בשם רבי יוחנן שלושה דברים שמע משה מפי הקדוש ברוך הוא והרתיע לאחוריו, כיוון שאמר לו ונתנו איש כופר נפשו, אמר משה, מי יוכל ליתן כופר נפשו? אור באור בעד אור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו ועדיין אינו מגיע, שנאמר אף לא פודוי ובדי איש, לא ייתן לאלוקים כופרו ויקר פדיון נפשם. היינו, אין אפשרות שאדם יוכל לפדות את עצמו, לתת כופר נפשו. כופר נפשו זה מדיני כופר, ובכופר כידוע הכוונה שאדם נותן את מעצמו ותמורת זה הוא זוכה בנפשו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני מבקש לפי כוחי אלא לפי כוחן. זה ייתנו, אמר רבי מאיר, נטל הקדוש ברוך הוא כמין מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד והראה לו למשה, זה ייתנו, כזה ייתנו. המשמעות הפשוטה בסדר הדברים במדרש זה, היא שדברי רבי מאיר הם תשובה על אותה טענה שבגללה משה רבנו הרתיע לאחוריו, כששמע מהקדוש ברוך הוא שאדם יכול לתת פדיון נפש. האח זה אפשרי, לפדות את נפשו בכסף. על כך באה תשובת המדרש. לא לפי כוחי, אלא לפי כוחן. נטל הקדוש ברוך הוא מטבע של אש, מתחת לכיסא הכבוד והראה לו למשה זה ייתנו כזה ייתנו. אכן הדברים אינם ברורים ועדיין השאלה איך אדם יכול לקנות עצמו בכסף מובנת הרבה יותר מהתשובה שהראו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד ואמר למשה רבנו זה ייתנו כזה ייתנו. מן מטבע כזאת שבה יכול אדם לפדות את עצמו לתת כופר נפשו ולזכות בעצמו וצריך ביור. בפי רבותינו הראשונים שקורה מאוד המילה טבע. דוגמה לשון זו מצינו בדברי הארוך המבאר את לשון הגמרא במסכת קידושין. והוא מדבר את כל מי שאני יודע בטיב גיטין בקידושין. לא יהיה לו עסק עמהם טיב, אין זה מלשון טוב, אלא הכוונה למי שאינו יודע את טבעם של הדברים. וכן המשנה מטבע שטבעו חכמים בברכות. אמרנו כי יש מושג מטבע, אופן גילוי מסוים של טבעו של דבר. כאשר אנחנו מדברים על מטבע שטבעו חכמים בברכות, איננו עוסקים במטבעות כמובן. הכוונה במטבע שטבעו חכמים בברכות היא שזאת הצורה ואופן שבו אנחנו מקיימים את אותו עניין הנדרש מאיתנו בברכה. אנחנו צריכים לברך וכך קבעו חז"ל, ובעיקר אנשי כנסת הגדולה, הם טבעו את המטבע שבצורה כזאת צריכה הברכה להתקיים. היינו, הם הטביעו אופן וצורה כזו שכך יקוים העניין הזה. זהו מטבע שטבעו חכמים בברכות. כך אף בעניינים של גיטין וקידושין, מי שלא יודע בטיב גיטין וקידושין, היינו שאני יודע איך הדבר הזה מתבצע, אני יודע טבעו של דבר, איך קבעו חכמים את המטבע שהם טבעו בעניין זה של גיטין וקידושין, אל יהיה לו עסק עמהם. זה פירושו של טיב, וזה פירושו מטבע שטבעו חכמים. כך יאב טבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. חותם המלך נקרא טבעת המלך, ולא משום שהוא קבוע על עצמו כטבעת, אלא להפך, הטבעת עצמה היא החותם. פירוש הדבר, על ידי החותם הזה מוטבעת הצורה של הדבר. זהו הטיבוע, צורה מוטבעת בחומר מסוים וקובעת את עניינו, דרכו ותכליתו של אותו חומר. כך אותה טבעת שיש למלך בידו, היא הקובעת את המטבע של ההנהגה במדינה. זהו עניינו של טבע, טבעו של עולם, זהו אופן איך מנהיג הבורא עולם את העולם. בדרך כלל כאשר אנחנו מדברים על דרך הטבע, פירושו של דבר הוא טבע בצורה כזאת, והוא טבוע וקבוע כך שאנו יודעים מראש שכך יהיו הדברים, כי כך הם טבעם. אבל עיקר ברור שהמושג טבע הינו אופן האח הדבר איזה מוציא את עניינו לפועל, הצורה שעל ידה מתבצע ומתקיים אותו עניין המבוקש. כך הוא כאשר אנחנו מדברים על טבעו של העולם כולו, או של בריאות מסוימות, על טבעם של גברים או על טבען של נשים. המדובר הוא באופן שבו כל דבר ודבר מוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, ומביא את עצמו לתכליתו. הצורה שבה הוא מגלה את עצמו. אלו הם טבעים שהם צורות מסוימות, שבצורה כזאת כל דבר ודבר מגלה את עצמו. הוא מוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל. זה מה שנקרא טבע. כיוון שחזר משמשים במילה הכללית טבע, הם משתמשים במילה מטבע. הכוונה בזה לצורה מסוימת של חומר אשר קובעת אופן התנהלות והתנהגות, אופן קיום וגילוי של דבר מסוים. זה עניינו של מטבע. אכן צריך להבין, אותו מטבע שטבעו חמים בגיטין או בקידושין, או המטבע שטבעו חמים בברכות וכדומה, מה לזה ולמטבעות? מטבע בשם חז"ל הם מטבעות כסף, ממון שמשלמים באמצעותו, ומה לזה ולמטבע שטבעו חכמים בברכות? הגמרא אומרת כי הטעם שאין מטבע נעשה חליפין במציא מימי עמוד ב', כשאר כלים החפצים דדעתי עצורתא וצורתא אבידא דבטלה. כאשר אדם מתעסק במטבע אין דעתו על חומר הדבר. המטבע אינה חומר מסוים שהוטבע עליו צורה והוא פועל בצורה כזאת, אלא שהמטבע היא צורה בלבד ואין לדין חפץ רגיל. והואיל ודעתי עצורה וצורתא אבידא דבטלה, הצורה עצויה להתבטל, לכן היא לא עושה חליפין ואינה נקנית בחליפין. למדנו בדברי הגמרא שאת יחסות על המטבע, את יחסות על צורה בלבד, ולא כמו שמתייחסים על כל החפצים שבעולם שהם חומר שיש עליו צורה. כל עצמה של המטבע היא צורה בלבד. המערכת כולה, השוק כולו עניינו ערך. בינו, יש דברים שערכם מועט ויש דברים שערכם מרובה. יש דברים שהם יקרים ונכבדים יותר ויש דברים זולים ופשוטים יותר. כל המערכת כולה, ומשום כך היא נקראת מערכת, זה סולם של הערך שיש לכל דבר ודבר. המערכת כולה בנויה ועומדת על שיווי ועל ערך. דבר שערכו רב ומבוקש מאוד, ודבר שערכו מועט הוא פחות מבוקש. ככל שעולה ערכו של דבר הוא מבוקש יותר, וחיים של בני אדם סובבים סביב הדבר הזה. ונתבונן, בדרך כלל אנשים מחפשים ובקשים דברים שיש להם ערך. אכן הבעיה הגדולה בזה היא על איזה קרקע ועל איזה כותל נסמך סולם הערכים של אותו אדם. מהו סולם הערכים? ומה בינם חשוב פחות ומה חשוב יותר? ואכן מצאנו בפסוק כי אם אנחנו רוצים לדעת את טיבו של האדם, על כך נאמר במשלי, מצרף לכסף וקור לזהב ואיש לפי מעלו. אם רוצים לדעת אם הכסף הוא כסף טוב או כסף סיגים, מכניסים אותו למצרף, שם ממיסים ומתיחים אותו, ואז נפרדים ממנו כל השיגים והכסף ניכר לעצמו וכל השיגים ניכרים לעצמה. במצרף אין אנו יכולים לעמוד על ערכו האמיתי של הכסף. וכן הוא בקור לזהב, קור הוא הכבשן, כלשון הפסוק ויציע אתכם מקור הברזל. ושם נקבע ערכו של הזהב, עד כמה מעורבים בו שיגים, ועד כמה הוא זהב טהור. וערכו של אדם, אומר שלמה המלך, נקבע לפי מהללו. רבינו יונה מפרש זאת שערכו האמיתי של אדם נמדד לפי מה שהוא מהלל, היינו לפי מה שיש לו ערך בעיניו. אם רוצים לבדוק אדם ולראות מה ערכו באמת, עד כמה הוא אדם של ערך, עלינו לראות מה האדם הזה מעריך, מה חשוב ונכבד בעיניו ומה מזורזל, מה הדבר היקר והחשוב בעיניו יותר ומה פחות, מי הוא הנכבד ומי הנקלה בעיניו. כך בצורה כזאת האדם נבדק, ממש כפי שכסף נבדק במצרף וזהב נקבע בקור, כך נבדק האדם כפי מהללו, כפי מה שהוא מהלל. בזה אנחנו יכולים לעמוד על ערכו האמיתי של אותו אדם. ונתבונה, כי הרי כל אדם מבקש דברי חפץ, דברי ערך. יש אדם שערך בעיניו הוא דבר טעים ונעים, דבר חיצוני, וכל יתר הדברים אינם שווים כלום. כך בני דרך כלל תינוק, ילד קטן, כאשר רק מתחיל לשלוט בסביבתו, בודק כל דבר בפיו לפי הטעם, ואם זה לא שווה כלום, אז הוא זורק. וכך בדרך כלל נראים בני אדם. ישנם הם מחפשים כבוד, גם זה נקרא את דבר ערך. זה דבר חשוב, וזאת הנאה שמצד אחד היא לא הנאת חושים פשוטה של טעימה ואכילה, אלא הנאת קצת יותר מעודנת. כך משתנים בני אדם לפי אותם סולמות של ערכים. וישנם אף את אלו המחפשים ובקשים דברי ערך ממש, דברים פנימיים יותר. אלו המחפשים את הכבוד האמיתי, כלשון משנה עם כבוד, אל התורה. והכבוד נקרא בעולם כבוד, הוא חסר ערך ביניהם לחלוטין. אכן כידור רוב בני אדם בעולם מחפשים את הדברים הפשוטים. נדיר למצוא איש לפי מהללו את הדברים הערכים הגבוהים, המקבילים לכסף הטהור שמצרף לכסף, ולזהב הטהור שבקור לזהב. ככל שזה יותר גדול בסולם הערכים, כך הדבר נעשה, כך הדברים נעשים יקרים יותר. ואנו פוגשים שם הרבה פחות בני אדם. נמצא כי הצד השווה שבכל בני אדם בעולם שכולם מבקשים ערך, אלא שהם אינם שווים בעניין הערך. ולא הכל מודים מהו דבר ערך היקר והמבוקש. ישנם שערך שלהם הוא כזה, וישנם שערך שלהם הוא כזה. והנה השוק, המערכת העולמית, בנויה כך שהמטבעות הן ערך של כל המערכת כולה. המטבעות אינן דבר של ערך, אלא הן הערך עצמו. כאשר נרצה לדעת ערכו של דבר בתוך המערכת העולמית הרגילה, הרי שערך הוא כמה הדבר הזה שווה, כמה מטבעות משלמים עליו, מה מחירו בשוק. זהו ערכו של דבר. התרגום של כל דבר ודבר בעולם לכסף, לממון, הוא תרגום של ערכו של אותו דבר. אם אכן מוכן לתת הרבה, או אפילו עד כל נחשף כדי להשיג דבר, זהו סימן שדבר הזה היקר, הוא היקר ביותר בעולם. ואם אדם מוכן לתת תמורת הדבר הזה מעט, הרי שעד כאן מגיע ערכו של דבר, והדבר אכן משתנה, כי אדם מסוים ייתן כך ואדם אחר כך. אולם בכל אופן, מה שנקבע בשוק זה הממוצע של בני אדם בדרך כלל. זהו מחירו של דבר, זהו ערכו. כך הטביע בורא עולם את טבעו של עולם, שמטבעות הן הצורה הקובעת את הערך של הדברים. כי אחר, מאחר שהערך של הדברים זהו הדבר המבוקש שאותו רוצים ואליו שואפים, לכך ישנה מערכת שהיא הערך של כל הדברים כולם. אלה הן המטבעות, שהן ערך עצמו של כל הדברים כולם. וממילא גם האופן, הם האופן איך מתנהלים כל הדברים. על פי הם נקבע טבע הדברים. כפי שנדבר שהטבע זהו אופן שבו מתנהגים ומתנהלים הדברים, זהו טבעם של דברים. ומשום כך המטבעות נקראים מטבעות. על פי הם יישק כל דבר, כי כיוון שסדר העולם הוא אותו סדר שקופים בני אדם, ובני אדם הם מבקשי ערך, הם מבקשים דברים יקרים בעלי ערך, והמטבעות הם הערך של כל הדברים בעולם. נמצא שזו התנהלות של העולם וזהו טבעם של דברים. טבעם של דברים נקבע לפי המטבעות. הם המידה, והם ערכם של דברים. לכן הם גימו לשון הגורה, טבע, זה נקרא מטבע. זה כל כך נפלא וכל כך עמוק, אין לי מילים. כך אנו מוצאים כי כל מלכות מוציאה מטבע, וידוע כי בדורות ראשונים הדברים היו פשוטים יותר. העולם לא היה אחד, כמו שהוא מסודר היום, ובכל מלכות היה את הערך שלה. אכן היום העולם הוא אחד. האחרים הם פחות או יותר משותפים לכל העולם כולו. מה שחשוב בקצה אחד של העולם, חשוב בכולו, והוא שווה בכל כעניין טיב גיטין וקידושין בלשון הגמרא. מטבעם של קרובים אתה יודע טבעם של רחוקים, ומי שרוצה לדעת מהו דבר המבוקש, מי הוא אדם הנכבד, הרי שישנה איזושהי הסכמה כללית ששייכת לכל העולם כולו. לכן באמת המטבעות היום הם מעטים, וישנה מטבעות המהלכות בכל מקום ומקום בעולם, אשר בדרך כלל הן המטבעות של אותן מדינות שקבעות בעולם גם בסוגיות הערך בכלל. מה חשוב, מה נקלה, מה יקר, מה זו, מה נכבד, מה פחות. אותן מדינות, אלו הן מדינות שקבעות ואלו הן מדינות שיוצאי טבען בעולם. זהו דבר שצריך לתבונן בו. כתוב בבבא קמא, צד דיזיין עמוד ב'. תנו רבנן, איזו היא מטבע של ירושלים, דוד ושלמה מצד אחד, וירושלים עיר הקודש מצד אחר. כפי שמבארים הראשונים, שאין זה ציור, אלא שכך נכתב על המטבע. איזו היא מטבע של אברהם אבינו, זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד אחר. המטבע של אברהם אבינו זה אותו מטבע שעליו הבטיח לו הקדוש ברוך הוא שהודיע טבעך בעולם, רש"י בראשית י' ב' א'. המטבע שלך תלך בכל העולם, כפי שמצאינו וישקול אברהם לאפרון 400 שקל כסף עובר לסוחר. עובר לסוחר, פירושו שבכל מקום בעולם, המטבע הזאת תכובד. המטבע הזאת היא מטבע שהיא קובעת ערך. דיינו, אברהם אבינו הייתה לו המטבע שהיא קבעה ערכם של דברים בכל העולם כולו. זאת הייתה מטבע שעל פיה נקבע ערך בכל העולם כולו. המטבע הזה, אומרת הגמרא, שבה זקן וזקנה מצד אחד ובחור ובתולה מצד אחר. המהרש"א מפרש שם בחידושי אגדות, ויותר נראה לפרש כולם על שם הנס. שאחר שנעשו זקנים, כמו שכתוב, אדוני זקן ואני זקנתי, חזרו למי נעורים, דהיינו שנעשו הם בחור ובתולה, שנאמר, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, היינו שאותם זקן וזקנה בצד הזה של המטבע, הם עצמם נעשו בחור ובתולה בצד השני של המטבע. הם עצמם חזרו למי נעוריהם, וזהו המטבע של אברהם אבינו. זה דבר נפלא לתבונן, המטבע שזה על שם הטבע, על שם טבעו של דבר. המטבע שאברהם אבינו הייתה מטבע של זקן וזקנה שהופכים להיות בחור ובתולה. כך נראה דרך הטבע של אברהם אבינו. זה החידוש של אברהם אבינו בעולם, שקביעת הערך של הדברים, מהו הרקם של הדברים, באמת הרקם של הדברים אינם נמדד כפי שהם נראים. אנשי דור הפלגה שהיו שפה אחת ודברים אחדים, רצו לצרף לעצמם את כל אנשי העולם בלי יוצא מן הכלל. אולם את אברהם אבינו הם לא יכלו לצרף. זהו אברהם העברי, נמצא מן עבר הזה שכל העולם מעבר השני. אמרו, נניח לו, פרידה זו הכרה היא. הם ביטלו אותו כאפרה דערה, ואמרו שחבל להשקיע מאמצים לצרף אותו עליהם, כי בין כה וכה אין לו עתיד, אין לו המשך, והוא דבר חסר ערך. כך באמת היה טבעם של דברים. אברהם אבינו באמת היה חסר עתיד בדרך הטבע, אבל הערך של אברהם אבינו, מה שאברהם אבינו הכניס בעולם, זאת מערכת ערך אחרת. זהו ערך שהוא קבוע וקיים, זהו ערך אמיתי. זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד אחר, והיינו שכל המערכת כולה נתפסת בצורה אחרת. אם נבוא לשקול כל הדור כולו מצד אחד, ומצד שני אברהם אבינו, חסר ערך לחלוטין שאפשר לבטלו כהפרה דערה. ומתברר שאותו דבר חסר ערך הכי התקף מול כל העולם כולו. כאן התגלה הערך האמיתי של כל הדברים. זאת המטבע של אברהם אבינו, שהבטיח לו בורא עולם, הודיע טבעך בעולם. זאת היא המטבע שתלך ותסתובב בכל העולם כולו. הדברים הללו עורכים בעולם עד עצם היום הזה. אלמלא שהיה העולם כל כך נבזה ושפל, הרי שאם נבדוק את עצם היום הזה, איפה נמצאים הדברים העיקרים ביותר, אפילו לפי המושגים של העולם, איפה נמצא היוקר הגדול, כל האוצרות הגדולים והריבוי העצום של זהב ואבנים טובות, רובן ורובן נמצאים באותם בתים שהוקמו לכבודו של בורא העולם, שנתגלתה על ידי אברהם. אכן בצורה מעוקמת כזו או אחרת. וזה מרוקן לגמרי מתוכן. וזה מרוקן לגמרי מתוכן. רחמנא אצלנו מכל שייכות למקומות האלה. אבל שם נמצא כל היוקר של העולם. זאת המטבע של אברהם אבינו שהודיע טבעך בעולם. זאת תולדה של מה שאברהם אבינו גילה. המטבע היא שלו. היוקר הכבד שנמצא בעולם נמצא סביב כבוד האלוקים. כך נתקיימה לעולם ההבטחה שהודיע טבעך בעולם. הקושי שהרתיע את משה רבנו היה איך ייתכן שאדם ייקח כסף פשוט, אותו כסף שהוא ערך שכל החפצים בשוק, לקנות את יקר פדיון נפשם בתהילים ממתתת. בזה אדם לא קונה את כופר נפשו. זה לא יכול להיות ניתן בתמורה לנפשו של אדם. על כך באה התשובה, כפי שאומר רבי מאיר, כמין מטבע של אש הראה לו הקדוש ברוך הוא מתחת לכיסא הכבוד. המילה מטבע של אש נראית סותרת את עצמה. מהו אותו מטבע של אש? אכן באמת זאת המטבע של אברהם. אנו יודעים כי אברהם אבינו הסתובב בעולם וראה בירה דולקת, ואמר אי אפשר לבירה בלא מנהיג. אותה בירה שמחלה את עצמה על ערך גבוה יותר, מבטלת את עצמה על ערך יותר גבוה ממנה. היא נושאת בתוכה ערך, וכך בצורה כזאת היא מתחברת לערך גבוה יותר. אין אפשרות להשיג את אותו ערך רק עם מטבע של אש, כפי שנבהר. בדרך כלל נראה השוק באופן שאדם קונה החפץ הנושא בתוכו את ערכו, וניתן להמשיך למכור אותו. אכן באמת זה לא קניין אמיתי, כי בכך הוא קנה את הכסף שמונח בו, אבל את הדבר לא קניתי. קניין אמיתי הוא כמו שמצאנו לדגמה, כאשר אברהם אבינו קנה את מערת המכפלה ב-400 שקל כסף, עובר לסוחר. הקניין הזה לא היה קניין דוגמת קניין שוק בהשקעה שנושא תמיד את אותו ערך שהושקע בה. חלילה, כשאברהם אבינו קנה, ויוקם שדה עפרון, רשי, תקומה הייתה לו שיצא מיד אדיוט ליד מלך. השדה קם ונעשה למערת המכפלה. הדבר הזה חדל להיות שווה כסף. דוגמה יותר קרובה אלינו בקדושי אישה נלמדים בשדה עפרון. ומובן כי הדבר הנקנה, זה לא הערך הכספי של הדבר. דיינו, הידי המטבעות, קונים משהו שהוא מעבר להן. הערך עובר על המטבעות. זהו ערך מסוג אחר שאין בינו ואין המטבעות שום יחס. אם רוצים להבין באופן פשוט מה זה מטבע של אש, הכוונה היא מטבע ניכרת כמטבע, אבל השימוש בה הוא שימוש של, כמו באש. משתמשים מטבע שמחלה את עצמה. השימוש במטבע מחלה את המטבע ועובר למשהו מעבר למטבע. זה הקניין שקונים על ידי המטבע. כיסא הכבוד, כיסא כבודו של בורא עולם, שם נמצא כל דבר יקר ונכבד בעולם. כבוד ויקר הם מילים נרדפות. כבוד בלשון הקודש הוא יקר בלשון ארמית, כלשון התרגום על הפסוק וידי משה כבדים, וידי משה יקרה. דבר כבד אינו מטלטל בקלות מקום למקום, קשה להעבירו בקלות מיד ליד. זהו היוקר. כך הן המילים נכבד ונקלה. נקלה זה מלשון קל ונכבד זה מלשון כבד. כמו שמדברים על יוקר וזו, כך מדברים על כבוד וזלזול. מתחת כיסא הכבוד, שם נמצא כל היוקר. שם נמצא הערך האמיתי. היוקר האמיתי, הכבוד האמיתי, שם נמצא מטבעות של אש. זה מה שחדשה תורה. יש מטבעות האלו כוח. אדם יכול לקנות מטבעות מערת המכפלה, לקדש אישה. אדם יכול לקנות במטבעות דברים שהם מעבר לערך הפשוט של המטבעות. אפשר להגיע דרכן לערך אמיתי. אלו הן מטבעות שלה שנמצאות תחת כיסא הכבוד. זהו כפי הנראה סוד מחצית השקל. המטבע נקרא שקל משום שהיא זאת ששוקלת את יוקרו, את כובדו של כל דבר ודבר. המטבע נקרא שקל משום שבה נמצא המשקל של כל דבר ודבר. כשמבקשים מאיתנו את מחצית השקל, פירוש שהמטבע הזאת לא משיגה את כל משקלו של דבר. עניין מחצית השקל זה שערכו של דבר הוא כך שאיני יכול להגיע רק לחצי ערכו. זהו התרגום פה בעולם הזה של הדבר. אבל את כל ערכו של הדבר איני יכול להכניס בתוך המטבע. המטבע נתפסת כמחצית השקל. כל מי שתופס דרכו דבר רק מצד הבחינה של המטבעות, תהיינו כמה הוא שקע פה וכמה זה שווה, אז הערך הזה ממשיך כך גם אחרי הקניין. כמה הוא שווה עכשיו? האם ההשקעה הייתה כדאית עם לב? ודאי שבכסף כזה אפשר לקנות נפש. נפש אפשר לקנות רק באותה מטבע של אברהם, אשר המטבעות שלו קיים את הנפש שרסו בחרן. אלה הן מטבעות של אברהם. עליהן הבטיח לו בריא עולם שיודע תבעך בעולם, מטבעת שתלחנה בכל העולם כולו. כל מי שיודע לצרף את ערכם האמיתי של הדברים, ערכם האמיתי נמדד רק עד כמה שהם נקנים במטבע של אש. אחרת אדם לא יכול לקנות במטבעות שלו, אלא יכול להעביר רק את המטבעות עצמם מן המטבע הזאת, אלא שווה כסף שהוא כמו המטבע. הדברים נקרים רק מטבע של אש. אכן, כיוון שהדברים נמצאים פה בעולם הזה, אז חלק מערכם אומנם מתגלה גם פה בעולם הזה, אבל זה נידון כמחצית. כתוב במסכת מגילה, אמר ריש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם שעתיד אמן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהם לשקליו, והיינו דתנן באחד באדר מאשמים על השקלים ועל הכליים. בנייה לפסוק ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול הידי עושי המלאכה, כתוב בתרגום שני, מי יום אותם עושי מלאכה? דאבדי מטבע, אשכול הידי עושי מלאכה שהם יוצקים המטבעות, כך אמר אמן, והיינו להביא כאן מטבעות חדשים, נמצא. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם שעתיד אמן לשקול שקלים על ישראל. אמן התכוון ליצור מטבע אשר שלה יהיה העיבוד של כלל ישראל. זה חידוש נורא שאמן הרשע חידש בעולם. ישנה מטבע כזאת שהולכת בעולם, כי אמן מטבע כזאת שנושאת איתה ערך, שזה חיסור כלל ישראל. זה כל הערך במטבע. תהיינו להביא לעולם נקי, שלא ישר זכר לכלל ישראל. אנחנו יודעים שישנם הרבה מאוד אנשים בעולם שמירו את כל כספם למטבע הזאת, מדינות ועמים, ואמרו בזה את ההשקעה המוצלחת ביותר שהם עשו. יש כזאת מטבע בעולם, היא קיימת והיא נמצאת. על כך אומרת הגמרא, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם שעתיד אמן לשקול כסף שקלים על ישראל. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא, יקדמו שקליהם לשקליו. דהיינו, אנחנו צריכים להעמיד מטבע כנגד המטבע הזאת. אנחנו צריכים להעמיד מטבע שקונה את הערך האמיתי. זאת המטבע שאנחנו צריכים לקנות. איך אנחנו יכולים לקנות את נפשנו אחרי שכבר יצא דבר המלכות, ואחרי כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב, איך אנחנו יכולים לקנות בחזרה? לכן תקנו לנו דורות, כלשון הגמרא, שיקדמו שקליהם לשקליו. למה אנחנו צריכים תמיד להקדים את השקלים שלנו לשקלים שלו? אחרת השקלים שלו מסתובבים בשוק, הם קיימים. אנחנו צריכים לקנות את עצמנו, לפדות את עצמנו, ונתן איש כופר נפשו בשקלים האלה. המדובר כאן הוא שנקנה את עצמנו בחזרה. היינו אחרי שכבר נתחייבנו ונעשינו נידונים. אנחנו קונים את עצמנו בחזרה על ידי כופר. התורה מצווה, ולא תקחו כופר לנפש רוצח, כי אשר הוא אשר למות. דהיינו, אילולא שהתורה הייתה מצווה, הייתה עולה לדעת ללמוד, באיזה אופן שהוא, שגם רוצח שנידון למוות יכול להיפטר בכופר. אחרי שהנידון נידון, והדין חל עליו, והוא פודע את עצמו עם הכופר הזה, אף אנחנו נעשינו נידונים, ונתחדש ונתנו איש כופר נפשו. וכך היה עם שקלי אמן, וכך משתמע פה, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עמדים עלינו לחלותינו. אותו לחלותינו חל וקיים ונמצא בכל דור ודור. השקלים שאמן טבע, הם עדיין עוברים לסוחר. הם שקלים שמהלכים בכל מקום. בשום שגל משקלי השוק איננו יכולים לקנות את עצמנו בחזרה. משום שאלו שהמטבעות, אלו הן המטבעות שלהם יקרים עבורם יותר מכל שקל אחר. המטבעות האלה הן מטבעות שאת כל נכסיהם הם ימירו במטבעות אלה. בתוך שקלי השוק, זהו אחד השקלים העיקרים ביותר. אז יש כזאת מערכת. הדבר הזה קיים. העצה היחידה היא להקדים שקלנו לשקליו, שאנחנו נגלה את השקלים שלנו, את מחצית השקל שלנו, את אותה מטבע שלי שעל ידן האדם יכול לתת כופר נפשו. ברגע שאנחנו מצטרפים את עצמנו לערך שנקנה רק במטבע של אש, ערך הזה לא יכול להיות נקנה בשום מטבע אחרת. ממילא כלפינו, שקליו של המן הופכים להיות חסרי ערך. הם לא בני קניין כלפי דבר שנקנה רק במטבע של אש. מה שנקנה במטבע של אש, נקנה רק במטבע הזאת בלבד. ושקליו של המן אינם חלים על זה כלל. יקדמו שקליהם לשקליו, כדי שהשקלים שלו לא יהיו בני אחי בכלל לקניין של ערך כזה. אנחנו נוטים לצרף את עצמנו לשוק העולמי. משום מה אנחנו חיים בהרגשה שבשוק העולמי אנחנו שווים יותר, ועל זה אנחנו סומכים. שאנחנו שווים יותר ותמיד נהיה שווים יותר. אלה הם בדיוק השקלים שאותם אנחנו צריכים להניח ככלי אין חפץ בו. להפך, יתר על כן, אלה הם השקלים מהם אנחנו צריכים להיפטר. מי שאמר והיה עולם, מכיר את הנסתרות של השוק העולמי, ויודע היטב שהמן שקל שקלים על ישראל לאבדם, ומטבע כזאת קיימת, היא נמצאת בעולם. כשאסתר המלכה אומרת כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, זאת לא מליצה. אנחנו נמכרנו באותם 10,000 כיכר כסף ונמכרנו באמת. כדי לצאת מזה אנחנו צריכים שקלים שבהם פודים נפש. כאן התחדשה הפרשה, ונתנו איש כופר נפשו להשם וכולי, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. אלה הם השקלים שבהם אנחנו נותנים איש כופר נפשו להשם, ובהם אנחנו קונים את עצמנו בחזרה אחרי שנמכרנו אני ועמי. הנמכרנו קיים, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. לפיכך אמר הכתוב, יקדמו שקליהם לשקליו. זהו אופן היחידי, המכירה חלה ונמצאת, אלא שאנחנו צריכים לתת כופר נפשנו ולבדות בחזרה. זאת המצווה שאנחנו עומדים לקיים בשבת זו. בגמרא מפורש שיקדמו שקליהם לשקליו, זאת היצעה אחת והיחידה לנצר משקליו של שלו. המן הטביע שקלים להשמיד, להרוג ולאבד, ואנחנו צריכים להטביע שקלים, שהשקלים האלו קונים את הערך האמיתי. אלו הם מטבעות של אש שבהם קונים דברים שהם מעבר למטבעות. הצורה הזאת של תפיסה של התפיסה היא בנפשנו. התרגלנו משום מה לחשוב את המחשבה העקומה הזאת, שמבחינת המערכת העולמית אז שקלנו חשובים יותר. אולם ההפך הגמור הוא נכון. מבחינת השוק העולמי, מבחינת הערך והשווי העולמי, אם במטבעות האלו הסכינן, אנחנו לא שווים פרוטה שחוקה אחת. הערך שלנו הוא אך ורק ביקדמו שקליהם לשקליו. כל מי שמשקיע רק בדמיון של הערך שלנו בשוק העולמי, זה הניסיון הגדול שברי העולם מנסה אותנו, והדבר יתנפץ על פניו. כלשון הפסוק, ואמר אלוהינו אלוהימו צור חסיו בו אשר חלב זבחמו יאכלו ישתו יין נסיעם. כל מי שמשקיע בלהקטיר לאותם רחמנה לצלן אלוהימו צור חסיו בו, כל שמשקיע שם, משקיע שם יותר חלב זבחמו ויותר יין נסיכם כדי לטפח את אותם אלוהימו ואת אותו צור חסיו בו, עליו יאמר אי אלוהימו צור חסיו בו. מה נשאר ממנו? יקומו ויעזרוכם, יהיה עליכם סתרה. הכתוב צובח ואומר, הגיע זמן להבין, ואוי למי שלא הבין, אוי למי שישאיר כך בובן שברי העולם יגיד לו, אם אתה רוצה עזרה תבקש עם מי שחסית בו כל הזמן. יקומו ויעזרוכם, יהיה עליכם סתרה. זוהי מצוות היום תרתי משמע. זאת המצווה שאנחנו מצווים בשבת הזאת, ואף בכל התקופה אנחנו מצווים במצווה הזאת. אנחנו נמצאים בית שרה, וכל מי שסומך ובוטח על כל מיני אלוהים או בכל מיני צור חסיו בו, יבוא יום ויגידו לו, יקומו ויעזרוכם, יהיה עליכם סתרה, חלילה וחלילה. מוטב לנו לקיים מהר ככל שאפשר, רו אתה, כי אני הוא, ואין אלוהים בלעדי, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציל, ונזכה בעזרת השם לגאולה השלמה, אמן ואמן, שלום שלום, אהובה ידידיי מוריי ורבותיי.